טוב, אז כתוב ככה, אחי תנינן, אלישה זכה בזה העולם, מה שלא זכה נביא אחר חוץ ממשה. בסדר, זה כתוב בארמית, אבל אמרתי לכם בעברית. אז קודם כל אומרים לנו חכמים, שמה שאלישה הנביא זוכה בעולם הזה, לא זוכה אף נביא חוץ ממשה. אז קודם כל אנחנו יודעות על משה רבינו, שהוא מוציא אותנו ממצרים, ואנחנו יודעות שיציאת מצרים זה זמן שכולו ניסים, שכל ההנהגה הניסית שלנו, ויציאת מצרים זה הנהגה ניסית, זה תקופה שלמה כזאת, מאז שמתחילות עשרת המכות, וקריאת ים סוף, וכל הצעידה שלנו במדבר, זה הכל נס אחד גדול, אבל אנחנו יודעות שכשדורכת כף רגלינו על האדמה הזאת, אז מה קורה? אז נעלמים הניסים. החיים שלנו על האדמה הזאת זה חיים של טבע, ואנחנו צריכים, נכון, יש ליווי אלוקי, ריבונו של עולם לפעמים עוזר לנו, יש גם קצת ניסים בכיבושים של יהושע, אבל בגדול ריבונו של עולם מבקש מאיתנו לעשות, מאיתנו לפעול, מאיתנו להזיז, מאיתנו להילחם. ואנחנו פוגשות את אלישע ופתאום מה? פתאום הכל מלא ניסים, אנחנו תכף נראה, כן? שהניסים של אלישע הם לא רק ניסים, זוכרות? יש נס שהוא מציל אותנו מהמלחמה, בסדר? בסדר, זה בסדר. אבל ניסים, יש שם ניסים שהוא סתם עוזר לאנשים, נכון? האנשים ביריחו אומרים, המים האלה רעים. בסדר, המים רעים, תרגעו, יש מים בעוד מקומות. לכו, תחפשו מים במקום אחר. וצדרו את הסיפור. הם בישלו תבשיל והוא יצא רע. אז תכינו תבשיל חדש. למישהו נופל הגרזן לתוך הירדן. תעשו מגבית ותקנו לו גרזן, נניח שאין לו כסף. אלישע לא משאיר לנו מקום לפעול. הוא לא משאיר מקום להשתדלות שלנו. אז אני אומרת שוב, ניסים לעם ישראל בסדר, נניח בצד. איזה כיף שהוא הציל אותנו מהאויב, איזה כיף שהוא גרם שיהיה לנו מים, שלא נמות בצמא. איזה כיף שהוא הציל את שומרון מרעב, זוכרות שפתאום מחנה הרם נבהל וברח, והיה לכולנו מה לאכול, בסדר, בסדר. אבל הפרקים שלו מלאים בסיפורי ניסים, שהוא דואג לאנשים פרטיים, שהוא משנה בשבילם את העולם, שהוא לא משאיר להם בעצם מה לעשות, הוא לא משאיר לנו מקום להשתדלות, נכון? כן, אז הוא אומר לה להביא כלים, אבל מה קורה? היא שופכת את האסוך שמן, יש לה כמות קטנה של שמן, ופתאום נהיית שם כמות גדולה, כלומר, הכלים הם כלים לנס, אבל בעצם הוא עושה את הנס, נכון? השמן הזה נשפח ונשפח ונשפח ושופך. אז באמת אנחנו רוצות לשאול, מה קורה פה? מי זה אלישע? מה הוא רוצה לומר לנו? מה הוא רוצה ללמד אותנו? למה הוא כל כך, כל כך, כל כך שופע בניסים, בלי סוף. אנחנו נחזק את השאלה. בסדר, קפצתי למקור 2. מקור 2 אומר, ממחת נביאים וזי נביאות שנתנבו להן לישראל ונכתבו בכתובים. ויש נביאים כיוצאי מצרים ולא נכתבו. שאין לך כל עיר ועיר בארץ ישראל שלא היו בנביאים. אלא כל נבואה שהייתה לצורך הדורות נכתבה, לצורך שעה לא נכתבה. אז בואו נראה רגע מה אומרים חז"ל. חז"ל אומרים לנו שבאמת, כבר אמרנו את זה, בתקופת התנ"ך היו לנו נביאים כפליים כיוצאי מצרים. זה אומר שהיו לנו בערך 5 מיליון נביאים לאורך כל תקופת התנ"ך שהסתובבו ברחובות. כן, הזכרנו את זה שכששאול מחפש את האתונות, הוא הולך לשאול את שמואל, שמואל קוראים לו הרואה, הוא רואה, הוא רואה. הוא יודע להגיד איפה האתונות. הוא יודע להגיד עוד הרבה דברים אחרים, כן? אז למה כתובים רק ממחת נביאים ושבע נביאות? למה? אומר המדרש, רק נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. היו הרבה נבואות שהיו שייכות רק לדור הספציפי הזה. אז מה שנאמר לדור הספציפי הזה לא נכתב בתנך לדורות, רק מה שנצרח לדורות נכתב. אז אנחנו רוצות לשאול, מה יש באלישע הנביא שנכתב לדורות? מה יש בסיפורים של אלישע שמחליטים להכניס אותם אל תוך התנך? עד מתי? עד הדור שלנו ועד קץ כל הדורות? למה אנחנו צריכים? מה השיעור של אלישע לדורות? מה אנחנו צריכות ללמוד מאלישע? זו השאלה השנייה. אני ממשיכה בשאלות, בסדר? מקור שלוש. אמר אביה ואיתמר רבי יצחק, הרוצה ליהנות יהנה כאלישע, ושאינו רוצה ליהנות אל יהנה כשמואל הרמתי שנאמר, ותשובתו הרמת כשם ביתו. ואמר רבי יוחנן שכל מקום שהלך שם ביתו אמו. כן? אז מה כתוב פה? כתוב פה ששמואל הנביא, כשהוא היה עובר ממקום למקום, והוא היה הרבה מסתובב ממקום למקום, הוא היה סוחב איתו בתרמיל את כל מה שהוא היה צריך. הוא לא רצה שאנשים אחרים ידאגו לו, שאנשים אחרים יטיבו לו. הוא לא רצה לקבל טובות מאחרים. הוא הכל דואג לעצמו, מכניס לתרמיל את כל החבילות, הולך עם איזה שריון כזה של צו ענק על הגב, כדי לא ליהנות מאחרים. מה כתוב על אלישע? אלישע היה נהנה מאחרים. נכון, זוכרות שראינו שהאישה בשונם, האישה השונמית, היא בנתה לו צימר. היא בנתה לו צימר, הוא לא אומר תודה רבה, אני לא רוצה להשתמש בטובות מאחרים. לא. הוא בא, כל פעם כשהוא מגיע, הוא משתמש בצימר הזה. למה אנחנו רוצות לראות את זה? כי בשביל עצמו אלישע לא עושה בכלל ניסים. כל הניסים שהוא עושה, הוא עושה בשביל אחרים. יש נס אחד שהוא עשה לעצמו. מה הנס האחד שהוא עשה לעצמו? מישהי זוכרת? עם הדובים זה לא היה לעצמו. כלומר, את צודקת, זה כאילו היה לעצמו. אבל זה היה לכבוד שמיים, כן? נס אחד הוא עשה לעצמו מתי? שהוא לוקח... לא, זה... את צודקת במה שאמרת בקשר לדובים, אבל בסוף הוא לא עשה את זה בשביל עצמו. הוא עשה את זה בגלל שהיה פה ביזיון לשמיים, לכבוד שמיים, בסדר? אבל מה קורה בירדן? זוכרות מיד אחרי שאליהו עוזב אותו, הוא לוקח את הדרת אליהו, הוא מכה את הירדן. אבל למה הוא עשה את זה? הוא רצה לבדוק. הוא רצה לבדוק אם התפקיד של אליהו, זוכרות שהוא ביקש מאליהו פי שניים מרוחך, הוא רוצה לבדוק שבאמת התפקיד של אליהו עבר. אז כמו שאליהו חוצה את הירדן והם עוברים, אז אלישע חוצה את הירדן ועובר ואומר, אני מבין שקיבלתי את התפקיד. אבל שום דבר אחר בשביל עצמו הוא לא עושה לו נס. הוא עושה מלא ניסים, הוא עושה בלי סוף ניסים, הוא עושה ניסים ענקיים, הוא עושה ניסים פעוטים, אם אפשר להשוות בניסים, הוא עושה ניסים בינוניים, אין דבר, בשביל עצמו מה פתאום, הוא כמו כל בן אדם, הוא צריך טובה, הוא מבקש ממישהו, מישהו נותן לו משהו מקבל. אז הניסים זה לא לעצמו, בסדר? בואו נראה מה קורה אצל האישה השונמית. ותאמר אל אישה, הננה ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא, ככה אומרת האישה השונמית לבעלה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מכאן שהאישה מכרת באורחין יותר מן האיש, טוב זה קשור לשיעור איש ואישה לא עכשיו, שואלת הגמרא, מאיפה היא ידעה שהוא קדוש? מה היא ראתה באיש הזה שהוא קדוש? עכשיו, מה זה השאלה הזאת? הרי אלישה עושה כל הזמן ניסים. מה היא ראתה? רב ושמואל, אחד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו, ואחד אמר סדין של פשטן הציע על מיטתו ולא ראתה קרי עליו. אומרים חז"ל, הקדושה שרואה האישה השונמית, זה לא הניסים, אל תחשבו. כאילו, הוא לא הולך לכל מקום שהוא מגיע, הוא עושה אוקוס פוקוס ניאנס, אוקוס... לא. זה לא מה שהיא רואה. היא לא מגלה את הקדושה שלו בגלל ניסים שהוא עושה, ממש לא. קודם כל לא עובר זבוב על שולחנו. מה זה לא עובר זבוב על שולחנו? אתם יודעות לי למה זבובים באים לשולחן. הם עוברים ממקום למקום, קצת מלכלכים וקצת לוקחים, מכירות, נכון? כמעט על כל שולחן יזבו. איך זה יכול להיות שלשולחן של אלישע לעולם, לעולם, לעולם לא הגיע זבו? אומרים חז"ל שיצר הרע נמשל לזבו. זבו הוא מחפש תינופות, כן? ולהעביר את התינופת ממקום למקום. אומרים חזל שאלישע, הוא הצליח להרוג את הזבוב, לא את הזבוב שמתופת, את הזבוב האמיתי. אלישע הצליח בעבודה, בעמל, ביזע, בדמעות, ליצור מציאות שיצר הרע לא מצליח להתגבר עליו. אז גם זבובים לא מגיעים לשולחן שלו, זה שזבובים לא מגיעים לשולחן שלו, זה לא נס. זה משהו שהוא עשה מכוח העבודה שלו, הוא השתדל והתאמץ ועבד ונלחם. אז כשהיא רואה שאין זבוב על שולחנו, היא לא רואה שהוא עושה ניסים, מה היא רואה? היא רואה שיש פה בן אדם רציני, יש פה בן אדם קדוש, יש פה בן אדם טהור, אז הזבובים לא מתקרבים אליו. אז גם האישה השונמית, כשהיא מדברת על קדושה, זה לא בגלל שאלישע היה בבית שלה התחיל לעשות לה כל מיני, כן, אחר כך הוא עשה לניסים, אבל זה עוד לפני כן. אז שוב, באלישע גם יש הרבה צדדים של עשייה, של השתדלות, של מאמץ אצלו. ושוב, אצלו הוא לא עושה ניסים. אז מה המקום של הניסים? בסדר, אנחנו מנסות להבין, מה זה ריבוי הניסים האלה של אלישע? עוד נקודה שעדיין שייכת לשאלות. הרבה מאוד, לא כל הניסים, אבל הרבה מאוד ניסים שאלישע עושה, הוא נעזר בדברים טבעיים. נכון, אתם זוכרות שאומרים לו שהמים ביריחו לא טובים? אז אני לא זוכרת אם הוא זורק שם קמח או מלח, כאילו הוא עושה איזה פעולה טבעית שהופכת את המים לטובים. יש עוד, כשהסיר של התבשיל הוא מקולקל, אומרים לו מוות בסיר, מוות בסיר, גם כן הוא שופך לתוך הסיר משהו, ואז זה משנה את התבשיל. כשנופל הגרזן, הוא מציף אותו עם איזה חתיכת עץ. כלומר, הוא לא אומר הוקוס פוקוס. אלישע לא, יש כמה פעמים שהוא מתפלל וקורא נס. אבל הרבה הרבה ניסים, הוא משלב בהם דברים טבעיים כדי ליצור את הנס. ואנחנו נראה עכשיו את הדוגמה שהכי, הכי, הכי, הכי חזקה בזה. זה מופיע במקור 4. מה כתוב במקור 4? ותצאנה שתיים דובים מן היער ותבקנה מהם 42 ילדים. אז יש שתי דעות ביחס לנס הזה. רב אמר, רב ושמואל. אחד אמר שזה היה נס, והשני אמר שזה היה נס בתוך נס. בואו נראה. מנדה אמר נס, מי שאמר שקרה נס, אז מה הוא אומר? מה היה שם? היה שם יער, בסדר? באמת איפה של אישה עבר היה יער. מה לא היה ביער? לא היו דובים. אז מה אלישע עשה? אלישע עשה נס שמתוך היער הזה יצאו דובים. אבל חכו, יש דעה שנייה בגמר. מה הדעה השנייה אומרת? מאן דאמר נס בתוך נס, מי שאומר שם נס בתוך נס, מה הוא אומר? לא יער היה ולא דובים היו. מכירות לא דובים ולא יער? זה מפה, זה מחזל. זה לא מה פסיכומטרי. לא יודעת אם יש את זה בפסיכומטרי. אז מה זה לא דובים ולא יער? תקשיבו. ולאב ידובים ולא אב יער דבעתי, אומר רש"י, הדובים לא יבואו להתגרות בילדים אם לא יהיה שם יער. כי הם צריכים, הדובים צריכים בסוף לברוח, נכון? כי דובים אמורים לפחד מבני אדם. אז מה קרה? אומר רש"י, דבעתי הדובים להתגרות בהם כשאין מקום קרוב להם לנוס ולהתחבות, וכשהם קרובים ליער יוצאים בהבטחה. תקשיבו טוב מה אומרים חז"ל. כדי שהדובים האלה יפגעו בילדים, אלישע לא יוצר רק דובים, הוא יוצר גם יער. זאת אומרת, הוא יוצר מציאות טבעית. בשביל מה? בשביל הנס. מה הסיפור שלך? אתה רוצה דובים? תעשה דובים. לא, אין דבר כזה. יש דובים, הדובים חייבים יער. אם הפכנו את הדובים לאלה שיפגעו בילדים, צריך גם ליצור יער. אז המון 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 ניסים הם שייכים, הם מחוברים איכשהו גם לעולם הטבע. אבל הנס שהכי הכי הכי כאילו זקוק לטבע, כאילו, זה הנס של הדובים והיער. כי הדובים הרגו את הילדים ואז ברחו ליער. מאיפה הגיעו הדובים, מאיפה הגיע היער? זה כל זה עשה אלישע. אבל הוא עושה את זה בדרך הטבע. אז גם זה אנחנו רוצות להבין למה זה צריך להיות, למה אלישע עושה את זה בדרך הזאת. טוב, עוד שאלה. יש ניסים כלליים, אמרנו. למה עם ישראל צריך ניסים כלליים? אנחנו מבינות, צריך ישועת האומה. כן? של עם ישראל יהיה טוב. יש ניסים פרטיים, בסדר? יש ניסים ש... אני יודעת מה, מישהו בצרה, כן? אשת עובדיה הייתה בצרה, והבנים שלה רצו לקחת אותם לנושה, אז הוא עוזר להם. אבל יש ניסים שבכלל, בכלל מי צריך אותם? בסדר, אז ילך לך לאיבוד הגרזן. אז לא תאכלו היום ארוחת צהריים. יש ניסים שאפילו לא ביקשו ממנו, נכון? על האישה השונמית, אלישע, כופה את הנס. היא אומרת לו, אני לא רוצה שתביא לי בן, והוא מביא לה בן. מי זה? מי זה כל האנשים הפרטיים האלה של אישה? הוא כאילו נכנס לתוך פרטי הפרטים של החיים שלהם. הוא כאילו נדחף אליהם לתוך החיים ומסדר להם את החיים. מי זה כל האנשים האלה? מי זה האנשים של אישה מחליט שמגיע להם נס? שמגיע להם שהוא ישנה את כל המציאות בשבילם? אז בואו נראה. מקור חמש... זה כשהם מבינים שהם צריכים זוכות, שהם מרגישים שהם צריכים לבנות בית מדרש חדש. ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, הננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך, צר ממנו. אני מדלגת קצת על הדברים של הרד"ק עד השורה האחרונה, כמעט בסוף. אומר הרד"ק, רבו התלמידים עד שצר המקום להם שהיו יושבים בו מתחילה, אומר המצודה דוד, המקום בית מדרשם. אז מי זה? מי זה בני הנביאים? מי זה האנשים שלהם אלישע דואג למים, דואג לאוכל, דואג לגרזן שנפל, דואג שיהיה להם נוח, כשמגיעים ביקורים למעט אנשים אז הוא רוצה שכולם יקבלו. מי זה כל האנשים האלה? איך קוראים להם? בני הנביאים. מה זה בני הנביאים? איפה עוד בתנ"ך מופיע הביטוי בני הנביאים? מישהי זוכרת, מישהי יודעת? אתם לא סתם לא יודעות, כי זה לא מופיע בשום מקום אחר. רק בפרקים של אלישע. מי זה בני הנביאים? מי הם באמת? מה כתוב פה? מה כתוב בהרד"ק? מי זה בני הנביאים? התלמידים שלו, התלמידים של אלישע נקראים בני הנביאים. למה קוראים להם בני הנביאים? למה לא קוראים להם תלמידיו? למה לא כתוב התלמידים, נכון, זה הישיבה שלהם, הם בונים בית מדרש. למה לא כתוב תלמידיו של אלישע צר להם המקום, ואז הם מבקשים לבנות בית מדרש חדש? למה קוראים להם בני הנביאים? ולמה זה המקום היחיד? זה, הם לא פעם אחת מוזכרים, מוזכרים לזה 10 פעמים, 11 פעמים, רק בפרקים של אלישע. זה מתחיל בפרק עם אליהו, זוכרות שכשאליהו נפרד ממנו, אז באים אליו בני הנביאים ואומרים לו, אתה יודע שהשם לוקח היום את אדונך מעליך? זוכרות, הם פוגשים בני נביאים ביריחו, אבל רק בפרקים האלה. למי שיש רעיון למה תלמידים נקראים בני הנביאים? מה את אומרת? כי הוא לימד אותם תורה. יופי, אז זה מה שכתוב במקור 6. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. כולם מכירות את זה, נכון? זה לא איזה משהו, לא אמרתי לכם עכשיו משהו שאף אחד לא יודע. אז למה לא כתוב אצל כל שאר הנביאים או תלמידי החכמים שאנחנו פוגשים בתנך? למה אצל אף אחד לא כתוב בני הנביאים? למה? למה רק אצל אלישע כתוב בני הנביאים? אז בואו ננסה לראות, בסדר? אז אני חוזרת להתחלה של הסיפור שלנו. כשאליהו מגיע אלישע, זוכרות? אלישע חורש בשדה, זוכרות? וישב מאחריו, ויקח את צמד הבקר ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם הבשר, ויתן לעם ויוכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו. ראינו את זה בפעם שעברה. כשאליהו מגיע אל אלישע וזורק אליו את אדרתו, אלישע מבין שהוא הולך לעזוב הכל. זוכרות שהוא נתן נשיקה לאבא ואמא? נתתם נשיקה לאבא ואמא לפני שהלכת? זה ממש חשוב, זה היה, זה שיעור, זה שיעור בפני עצמו. לאן שאתה הולך, קודם נשיקה לאב אבינו. זה השורש, זוכרות שזה השורש? טוב, אני אחפור לכם על זה כל השנה. שאבא ואמא זה הכי חשוב. תגידו לאבא ואמא שאמרתי את זה. שלא עכשיו בשביל המדרשה אנחנו חושבים שאבא ואמא, זה החשוב. אז זה שיעור, זה עוד שיעור. אבל מה כתוב על, על, על אלישע? וילך אחרי אליהו וישרתהו, לא כתוב שהוא לומד ממנו, לא כתוב וילמד ממנו ויקשב לו, ויקשה עליו קושיות, לא, כתוב וישרתהו. מה אומר הרלווג? אומר הרלווג וקם, והלך אחרי אליהו ושרתו, למה כתוב ושרתו? כדי שילמד יותר מחוכמתו ממה שילמדו שאר תלמידיו, כי המשרת הוא תמיד עם הרב. ורואה מנהגיו ושומע דבריו תמיד, וילמד יותר ממה שילמד התלמיד שאינו משרת. משרת זה לא משרת, זאת אומרת, לא משרת כמו בספרים של גויים. משרת זה אומר שאלישע נדבק לאליהו. הוא לא שומע אותו בשיעור ואחר כך חוזר הביתה על המיטה שלו, לא. הוא אומר, אני איתך, מתי? אני איתך בשיעור, אני איתך, אני מלווה אותך לתפילה. אני איתך כשאתה הולך לקניות, אני איתך, לא יודעת, אני לא יודעת מה אלישע עשה, מה אליהו עשה. אבל אלישע נדבק אליהו לשרת אותו, הכוונה שהוא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן איתו, הוא לא מוכן לעזוב את אליהו בשום פנים ואופן. בואו נראה, בואו נעבור לצד השני של הדף. אנחנו נראה שגם בפרקים אחרים ככה מכנים את אלישע. אז בסיפור עם המלאכים, עם שלושת המלאכים שיצאו למלחמה נגד מלך מואב, ויאמר יהושפט, אין פה נביא להשם ונדרשה את השם מאותו, ויען אחד מעבדי מלך ישראל, ויאמר, פה אלישע בן שפט אשר יצא מים על ידי אליהו. שוב, הם מגדירים אותו ככה. ההגדרה של אלישע זה לא תלמידו של אליהו. ההגדרה של אלישע זה יצא מים על ידי אליהו. מה אומר הרד"ק? רצה לומר ששרת אותו, ובדברי רז"ל למד לא נאמר, לא כתוב שאלישע למד מאליהו, אלא יצק, מלמד ששימושה גדול מלימודה. עוד נדבר במשך השנה מה הכוונה שימושה גדול מלימודה. אבל יצק מים על ידי אליהו, עוד נקריא את הדרש ואז נסביר את זה. אמרו אפילו היה מבקש מים לפניו, היה נותן לו. שימוש תלמידי חכמים זה לא רק להיות בשיעור. שימוש תלמידי חכמים זה לראות את התלמיד חכם בחיים שלו. איך הוא מדבר, איך הוא מתנהג, מה הוא עושה, את המידות שלו, את האישיות שלו. זה אי אפשר לראות בשיעור, זה רק אם אתה נדבק אליו. אלישע נדבק לאליהו, נדבק. אומר הרלווג, אף על פי שהיה לאליהו תלמידים רבים, הנה זכר אלישע שהיה תלמיד והיה ראוי שיקנה יותר מהשלמות מפני ששרת את אליהו, כי המשרת הוא תמיד לפני רבו, ולזה ייתכן שילמד יותר. ומוסיף המצודה, דוד רצה לומר שהיה משרתו והתבודד עמו בכל עת. אז מה יש באלישע? מה יש באלישע שאין בשאר התלמידים? מה יש בו? מה? כן, איזושהי דבקות, איזשהו חיבור מאוד מאוד עמוק. זה לא סתם תלמיד, זה לא, אין מה לעשות, זה לא סתם תלמיד. הוא איתו כל הזמן, הוא לא רוצה לעזור אותו אף פעם. אז מה כתוב? כן, יש פה שני מקורות שהם כזה, אתם רואות, הוספנו אותם. הוספנו אותם בכתב קצת אחר. על הציווי ושיננתם לבניך, כתוב, אלו התלמידים, מצינו בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ואומר בני הנביאים אשר בבית אל, כשם שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, כך הרב קרוי אב, שנאמר אבי אבי רחם ישראל, תכף נראה את זה בהמשך. וגם בצד השני של הדף כתוב, אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר ולימדתם אותם את בניכם, לדבר בה, ולא בנו ובן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם מישראל, ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינן בניו שנאמר ושיננתם לבניך, מפי השמועה למדו בניך, אלו תלמידיך, שהתלמידים קרואים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביא. אז קודם כל, תלמידים קרואים בנים. אצל מי מכל המסופרים בתנ״ך, זה הכי בא לידי ביטוי, אצל מי התלמידים נקראים בנים? אצל אלישע. אצל אלישע התלמידים נקראים בנים. איפה זה התחיל אצל אלישע? זה התחיל אצל אלישע ביחס שלו למי? לאליהו. כשאליהו עולה בסערה השמיימה, אלישע צועק אבי, אבי, רכב ישראל ופרשה. הוא לא צועק רבי, רבי. והוא לא צועק מורי, מורי. והוא לא צועק אדמורי, אדמורי. לא. הוא צועק אבי, אבי, רכב ישראל ופרשה. כי הוא חי ליד אליהו כמו בן. מי נמצא הכי קרוב לאבא? המשפחה שלו. מבחינת אלישע, אליהו זה כמו אבא שלו. הוא לא שוכח את אבא ואמא שלו, ראינו. אבל מבחינת אלישע, אליהו כמו אבא. ומבחינת אלישע, התלמידים שלו הם כמו בנים. מה זה בנים? מה זה בנים? בנים, בנים אמיתיים, אבא רוצה לעשות בשבילם הכל. עכשיו, זה לא שיעור בחינוך. בסדר, אל תדברו איתי עכשיו חינוכית, כי אני, קודם כל, אני לא דמות חינוכית. דבר שני, אני לא מסבירה מה זה חינוך, אני מסבירה מה זה אבהות, מה זה אימהות, בסדר? מישהו אבא ויש לו ילד, הוא רוצה לעשות בשבילו הכל, הכל, הכל. יש דברים שהוא לא יכול, נכון? יכול להיות שיש מישהו שכל הילדים שלו רוצים רכב. בסדר, שירצו, סבבה. יכולים לרצות, אין לו כסף לרכבים לכולם. אבל אבא אמיתי, הוא רוצה לעשות הכל, 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 הכל בשביל הילדים שלו. כשאלישע שומע שמשהו חסר לבני הנביאים, זה כואב לו, זה מציק לו, זה מפריע לו. הוא רוצה לתת להם כל מה שהוא יכול. אני אומרת עכשיו, זה לא שיעור בחינוך, זה שיעור באבהות. אחר כך איך תעשה, כמה תעשה, מתי תעשה, זה כבר משהו אחר, זה לא קשור. זה לא משנה, זה לא הסיפור, זה לא מה שאלישע רוצה ללמד. אלישע רוצה קודם כל להגיד לתלמידים שלו, אני רוצה לעשות בשבילכם הכל. איך אני עושה? כל דבר שכואב לכם, אני רוצה לעזור לכם. נכון, מה קרה? נפל לך גרזן. יאללה, תאספו קצת כסף. יאללה. תעשו מגבית, תקנו גרזן, מה הסיפור? יש לכם מים מרים, תסתדרו. יש לכם מוות בסיר, תשפחו את הסיר. לא, הוא לא יכול. הוא כל כך קשור להם, הוא כל כך אוהב אותם, הם כל כך יקרים לו, שהוא חייב לעשות בשבילם. זה השיעור הראשון של אלישע. התלמידים של אלישע זה היחידים שנקראים בנים. אין עוד מקום בתנ״ך שככה נקראים התלמידים. כי אלישע מעביר שיעור, מה זה? מה זה בן? תראו שיש גם בספר ישעיהו, בפרק ח', ישעיהו אומר, הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל, מי עם השם צבאות השוכן בהר ציון. אומרים חז"ל, הילדים אשר נתן לי השם, ישעיהו אומר את זה על התלמידים שלו, לא על הילדים שלו, אלא על התלמידים שלו. ומספרים שגם הרב צבי יהודה, שלא היו לו ילדים, ככה היה אומר על התלמידים שלו. הנה הילדים אשר אני והילדים אשר נתן לי השם. טוב, אז קודם כל, אלישע מלמד אותנו מה זה בן. ושגם תלמידים יכולים להיות בנים. ואם תלמידים הם בנים, אז אתה עושה מה שאתה יכול. אנחנו לא אלישע, נכון? אנחנו לא יכולים לעשות לכם ניסים. אנחנו משתדלים, נתת לכם גלידות, שוקולדים, נכון? סוכריות. אכלתם אתמול גלידות? אכלתם אתמול שוקולדים?
לא.
אז תאכלו אותם. צודקות, צודקות. אז זה לא. וגם שלחנו סוכריות, כי נולד לי נכד. זה הסוכריות על הנכד. כבר ראיתם תמונות, אה? הדודה נתגעה. אז השיעור הראשון של אלישע, השיעור הראשון של אלישה זה מה זה בן. בן זה הדבר הכי יקר לך, ובשבילו אתה מוכן לעשות הכל, הכל, הכל. לפעמים זה אל תגלו לאף אחד. לפעמים זה לא חינוכי. אל תגלו. אבא לא חייב להיות תמיד חינוכי, אבל אל תגידו שאמרתי לכם. שמרו את זה בסוף. זה לא חינוכי. לפעמים הילד שלך מבקש ממך משהו. ובפן החינוכי של הסיפור, אתה לא צריך לתת לו. ואתה נותן לו, למה? אתה לא תעשה את זה למישהו אחר, רק לבן שלך, למה? כי הוא הבן שלך, ונפשך יוצאת אליו. אז לא נורא. הוא יתמודד, הוא יתגבר. הוא יתחנך בסיטואציה אחרת. אל תדאגו, אנחנו כל כך הרבה פעמים אומרים לא לילדים שלנו, הכל בסדר. אבל אמרתי, היום זה לא שיעור בחינוך, היום זה שיעור. אז קודם כל אלישה מלמד את זה. אלישה אומר, אני מוכן בשבילכם לשנות עולמות. בשביל מה? בשביל כל מה שאתם צריכים. אז בסדר, אז הוא רוצה ללמד אותנו מה זה בן, מה זה אבא. ושתלמידים יכולים להיות כמו בנים. אבל למה הוא עושה כל כך הרבה ניסים? כאילו, תשקיע בהם. צריך, לך לסופר, תקנה. לך לחנות, תביא לו גרזן. למה ניסים? מה אתה רוצה ללמד אותנו כשאת כל האהבה הזאת, את כל ההשקעה הזאת, את כל השפע הזה, אתה עושה בדרך של ניסים? אפשר לעשות את זה גם בדרך כל הארץ, כן? לא חייבים לעשות את זה בנס. אז בואו נראה. אני במקור 11, בסדר? מקור 11 זה הרמב"ן על ספר שמות, שהרמב"ן מדבר בכלל על ניסי יציאת מצרים. התחלנו בניסי יציאת מצרים, ואנחנו כמעט מסיימות בניסי יציאת מצרים, בסדר? אז בואו נראה. אז הרמב"ן אומר כך, הוא בעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור, לעיני כל רשע או כופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והחמיר מאוד בעניין הזה, כמו שחייב כרת באכילת חמץ ובעזיבת הפסח, ויצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות ובמופתים על ידינו ועל בין עינינו, ונכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות, ושנזכיר זה בפינו בבוקר ובערב. אומר הרמב"ן, מה שהיה ביציאת מצרים היה כולו נס. הכל היה ניסים, היינו עטופים בניסים. אבל ריבונו של עולם לא משיך את החיים שלנו עם ניסים, נכון? אי אפשר. זה לא שייך, זה לא שייך לדורות האלה. אבל מה ריבונו של עולם מבקש? ריבונו של עולם מבקש שכל הזמן נזכור את יציאת מצרים. נכון, אנחנו מזכירים את זה בתפילה. אנחנו מזכירים את זה בשבת, אנחנו מזכירים את זה בחגים, אנחנו מזכירים את זה במזוזה, אנחנו מזכירים את זה בכל מקום שרק אפשר, זכר ליציאת מצרים. למה? למה? למה יציאת מצרים זה דבר כל כך, כל כך, כל כך יסודי בחיים שלנו? אומר הרמב"ן, וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה. שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודע לאלוהיו שבראו, ומין הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברנו ומקרנו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. מה אומר הרמב"ן? שמה אנחנו מזכירים כל כך הרבה את יציאת מצרים? ביציאת מצרים היינו עטופים בניסים. כשאדם רואה נס, דיברנו על זה קצת כשלמדנו אל היה, כשאדם רואה נס הוא מרגיש שזה אלוקי. הוא מרגיש, ריבונו של עולם היה איתי, אין ספק, אני, עכשיו אני יודע, עכשיו אני מרגיש שריבונו של עולם איתי. מתי הוא לא כל כך מרגיש את זה? סתם ביום של חול. בסדר, מי זוכר? מי זוכר שזה שאני נושמת זה אלוקי? מי זוכר שזה שאני הולכת זה אלוקי? מי זוכר שזה שאני מדברת זה אלוקי? כן, כשנמצאים בלידה אז נזכרים בזה. כשרואים תינוק קטן מגיח לאוויר העולם, אז פתאום רואים, וואו, יש אלוקים, כן? וגם נסלי. אומר הרמב"ן, זה שיציאת מצרים מלווה אותנו, זה בעצם לומר לנו שמן הניסים הגלויים אנחנו צריכים לזכור שהכל ניס. גם הניסים הנסתרים זה נס, גם דרך הטבע זה נס, גם השגרה הפרורית זה נס, הכל 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 זה נס. איך הרמב"ן קשור לאלישע? מה הרמב"ן קשור לאלישע? אלישע יודע שאנחנו בדרך לצאת לגלות. יעברו עוד שנים ועם ישראל ייאלץ לצאת לגלות ארוכה וקשה וכואבת. ואלישע רוצה להשאיר לתלמידים שלו צידה לדרך. לא צידה לדרך במילים. צידה לדרך בתחושה, במפגש, דרך החיים. ואלישע עוטף את התלמידים שלו בניסים מכל פינה, מכל כיוון. למה? כדי שהם שיובילו את הדורות הבאים ידעו לומר לעם ישראל שריבונו של עולם נמצא איתנו תמיד, גם כשהוא גלוי וגם כשהוא מסתר, גם כשהטבע משתנה וגם כשהטבע נשאר בדיוק אותו דבר. אלישע מבקש להנחיל דרך התלמידים שלו, דרך בני הנביאים לדורות הבאים, דרך הניסים, דרך החוויה של הנס, כמה כל החיים שלנו נס. וגם כשיהיה קשה, וגם כשיהיה חשוך, וגם כשיהיה כואב, וגם כשיהיה מסובך, גם אז אנחנו נדע שריבונו של עולם לא עזב את עמו. ואני רוצה שנראה את את מקור 12, כי זה מופיע שם בצורה מאוד 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 חזקה. במקור 12 כתוב, ראינו את זה, זוכרות שמלך ארם רוצה לקחת לעצמו את אלישע, הוא אומר, אם יש איש כזה מופלא, שיודע איפה אני נמצא ומה אני עושה ומגלה הכל המלך שלו, אני רוצה שהוא יהיה שלי. ואז הוא שולח צבא כבד, כבד, כבד להביא את אלישע אליו, זוכרות? יופי, אז מה כתוב שם? וישכם משרת איש האלוקים לקום, ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב, ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, איכה נעשה? הנער של אלישע רואה את כל החיל הכבד הזה שמקיף את העיר, ואומר, מה נעשה? מה, יתפסו אותנו וזהו, יפגעו בנו. מה קורה? ויאמר, אומר לו אלישע, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. אומר לו אלישע, אין לך מה לדאוג. יש מסביב לעיר שלנו חיל אחר, לא רואים את החיל הזה, הוא לא נראה לעין, הוא מסתר, הוא חיל סודי, אבל הוא הרבה הרבה יותר כבד, הוא הרבה הרבה יותר חזק מכל האויבים שמקיפים אותנו. כן, תמיד כשאנחנו לומדות את הפסוקים האלה, אז אני חושבת עלינו, שאני לא אגלה לכם כמה אויבים מקיפים אותנו, כן, אנחנו נמצאים פה, מסביבנו חברון, לא אגלה לכם כמה, לא משנה, ערבים גרים בחברון. אבל זה באמת פלא, וכל פעם כשאני מגיעה לפסוק הזה, אז אני אומרת לעצמי, רבים אשר איתנו מאשר אותם. זה נכון שיש פה צבא, ברוך השם, אנחנו במדינה יהודית, וכולם שומרים עלינו, אבל יש לנו עוד שמירה. זה לא רק הצבא. זה הצבא, ותודה רבה לצבא באמת על כל מה שהוא עושה בעבורנו, בקיץ, בחורף, בסתיו ובאביב, ביום ובלילה, בלי הפסקה, אבל יש עוד חיל. יש חיל שלא רואים אותו. רבים אשר איתנו מאשר אותם. והשמירה האלוקית הזאת קיימת כל הזמן, כן? אבל זה לא מספיק לאלישע. אלישע אמר את זה לנערו, וזה לא מספיק לו. כי למה? לא בגלל שהוא רוצה, הוא לא אומר את זה לנער שלו רק כדי להרגיע אותו. הוא מדבר עם הנער שלו כדי להנחיל לו את האמונה הזאת. בשמירה האלוקית, אז מה הוא עושה? והתפלל אלישע ויאמר, השם, קחנה את עיניו ויראה, ויפקח השם את עיני הנער ויער, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. יש לכם עוד איזה מקור מתחת לזה? אז אני אגיד לכם במילים שלי, בסדר? הרלווג אומר שם משהו מופלא. אומר הרלווג, כי, זה כמה מילים, כי כשיראה את הרוחניים, מי שאינו מוכן לנבואה, כי כשיראה את הרוחניים, מי שאינו מוכן לנבואה, היה נס גדול מאוד ובריאה יש מאין. מה אומר לנו הרלב"ג? כשאלישע מבקש שהנער יראה את הסוסי אש ואת הרכב אש, הוא מבקש משהו שלא קשור למדרגה של הנער. הנער לא ראוי לזה. הוא לא ראוי לראות את זה. אלישע מבקש שיקרה נס, שהנער יצליח לראות את מה? את הנס. למה זה כל כך חשוב לאלישע? שוב, כי אלישע אומר, אני רוצה שהתלמידים שלי יובילו את עם ישראל באמונה, גם כשיהיה קשה, גם כשיהיה מסובך, גם כשיהיה כואב, גם כשיהיה מורכב. ולכן הוא מעביר את השיעור הזה שוב ושוב ושוב ושוב, עד כדי מה? עד כדי כך שהוא מבקש מאלוקים לעשות לנער הזה נס, שהוא לא ראוי לנס הזה. כי הוא חייב להעביר אותו את השיעור. אז אלישע לא סתם עושה לנו ניסים. אלישע מבקש לבנות בתוכנו קומה של אמונה במעשה האלוקי, גם כשלא יהיו בכלל, 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 בכלל ניסים. כשלא נראה כלום. יש לי עוד מקור, אבל אני לא יודעת אם יש זמן לצלם אותו. יש לנו עוד איזה 5 דקות. מה? את תצלמו את זה שנייה, סליחה שזה ככה. אז לכן אלישע עושה כל כך הרבה ניסים, ולכן הניסים שלו גם פרטיים, ולכן הוא גם לא עושה לעצמו, הוא לא עושה את הניסים האלה באמת בשביל לפתור בעיה, הוא עושה את הניסים האלה כדי להעביר לנו שיעור. ולכן כל האנשים שכתובים, כן, גם האנשים שהיו איתו והיו צריכים כל מיני דברים, וגם אשת עובדיה שהיא שייכת לאנשים הקרובים אליה, וגם האישה השונמית, כל האנשים האלה שקרובים לאלישע, אלישע פועל הכל, 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 כדי שהם יחוו את השיעור שאותו הוא רוצה להעביר למי? לכל עם ישראל. ולכן זו נבואה שנצריכה לדורות. זה לא רק לדור של אלישע, זה גם לדורות שלנו. זה גם לדורות של כל הגלות הארוכה שהיינו בה, כמעט 2000 שנה. לכן התנ"ך מספר לנו עוד סיפור ועוד סיפור ועוד מקרה ועוד מקרה. הכל כדי שכן נקשיב טוב טוב למה שאלישע רוצה ללמד אותנו, למה שאלישע רוצה להעביר לנו. ונראה עוד פסקה קצרה. או, עדי, את ממש ריזה. כל הכבוד. עוד פסקה קצרה בעינייה שככה תחזק לנו את הדברים, ובזה אנחנו נסיים. בעזרת השם אנחנו משתדלות ללמוד על אלישע דווקא בסמיכות לחנוכה, כי גם בחנוכה אנחנו מדברות על הנס ועל המקום של הנס ועל הכוח של הנס. רק תחזירו לי, סיוון, תחזירו לי את הדף בשנים. טוב, זה מתוך עינייה שבת. אני אקריא את זה מהר כדי שלא אגזול לכם מן ההפסקה. צור כל העולמים ברוך הוא. אין סדר, אין ציור של פועל אשר לא חקרו החוכמה, החסד, הגבורה והתפארת האלוקית לגלות בהם אור טובו והדר מלכותו. ההתפתחות זה מה שקורה לפי הסדר, והדליגה זה מה שלפעמים קורה פתאום קורה איזה משהו פלאי. ההתפתחות זה הסדר הרגיל, הדליגה זה פתאום איזשהו נס, משהו קורה במהירות. הסדר המכוון, כן, זה מה שקורה כסדר, והמקרה, משהו שקורה פתאום. כולם יחד נשקלים המה בשיקול דעתו של אל דעות ברוך הוא, להוציא כלי למעשה להפיץ זרם החיים והטוב. אז גם הדברים הפילאים שקורים, וגם הדברים המאוד מאוד שקרתיים, הכל, הכל זה עניין אחד. והעניין הזה להוביל אותנו אל הטוב, לברר את הטוב, לקדם את הטוב, להופיע את מקומו של הטוב במציאות, הכל, הכל זה לאותו עניין. אנחנו מפני ההרגל נחלק בין נס לטבע, על פי ההבדל שבין התמידיות והמקרה הרחוק, נכון? כשהדברים קורים תמיד, אז אנחנו מסתכלים על זה בשגרתיות. כשפתאום קורה איזה מקרה, אז אנחנו פתאום מתרגשים, אנחנו אומרים וואו. אז אנחנו מחלקים בנס לטבע, זה האדם מחלק בנס לטבע. אבל כהכלל, כן היוצא מן הכלל, יחדיו יעשו חטיבה שלמה, זה סיפור אחד, הטבע והנס. כן, הנס והטבע בחוברת התקשרו למעשה שלם. אמנם הורגלנו לחשוב כי רק לצורך דבר גדול וכולל יעשה נס. נכון? אנחנו חושבים שרק כשיש איזה צורך גדול, אז קורה איזה נס. אבל עלינו לדעת שכאשר אנחנו מקיפים מבט כללי על החיים, לא נדע להבדיל בין דבר גדול וקטן. הכל מתקשר יחד, הכל מתעלה ועולה. ואין דבר הקטן שבקטנים שלא יהיה נכון להיות יסוד מוסד לדברים הגדולים שבגדולים. כל פרט קטן בחיים בסוף הוא מחובר לדברים הגדולים. כל פינה בחיים בסוף היא חלק מהתמונה. ואין ההבדל ביניהם כי אם בין רבבות אלפי שנים פחות או יותר שהן כטיפה אחת בים הנצח. על כן, במקום אשר החוכמה העליונה תקבע יתד לעשות נס, להראות כוח חיים של דליגה בסדרי הטבע, אין לנו להתפעל גם כן, אם יהיה אף לתכלית הנראה בעינינו קטן ודל, נכון? אפילו בשביל דבר קטן, אם זה חשוב, אז ריבונו של עולם יעשה לך נס, נכון? שנה שעברה באתי למדרשה לקחת איזה ספר, בדיוק יוצאת בת, עומדת במדרגות, הייתי באוטו, עומדת במדרגות, אמרתי, אוקיי, אולי במקרה את יודעת על טרמפ לפדואל? עכשיו, אלף פעמים הם שואלות אותי את זה, אין לי שום מידע על שום טרמפים בחיים שלי, משום כיוון, כלום, אני לא קשורה לטרמפים בחיים שלי, לא יודעת כלום מה קורה פה, ומי נוסע לאן. אמרתי לה, כן, הבן שלי נוסע עוד שעתיים לחתונה בפדואל, אז אמרה, איזה יפי, אני גם נוסעת לחתונה הזאת. זה נס או לא נס? אני לא יודעת אם זה נס. לא משנה, היה לה טרמפ הלוך, טרמפ חזר, שווה, נכון? בדיוק הגעתי לשתי דקות. שתי דקות כדי לקחת איזה ספר. למה סיפרתי לכם את זה? כי אצלכם כל החיים שלכם אתם בטרמפים, נכון? אתם כל... לפני שהולכים לטרמפ מתפללים תפילה על הנס, לא? אז אני לא יודעת אם זה נס או לא נס. אבל הרב אומר, כל דבר קטן שקורה לך, איזה כל סייעתא דשמיא קטנה, היא לא קטנה, זה חלק מהסיפור. עכשיו זה נצרך, שיהיה לך סייעתא דשמיא, עכשיו הרגע הזה זה חשוב? אז זה חשוב. וזה יהיה לנו לעדה, שאין לנו כלל כל דבר קטן במציאות, כי הכל גדול, הכל יצא מיד אדון עולם, שמעשיו גדולים עד אין חקר. ונס נכון הוא להיעשות אפילו במערכות הבנייה של גוף האדם. טוב, פה הוא כבר נכנס לסיפור, יש סיפור של אדם שאשתו נפטרה ולא היה לו מי שיעניק את התינוק שלו, אז ריבונו של עולם עשה נס והוא הצליח להעניק את התינוק שלו. אז יש דעה בחזל שאומרת שזה נס, שזה דבר טוב, למדתם על זה? זה כתוב בגמרא, יש סיפור כזה בגמרא, יש דיון בגמרא עם זה. אם זה סימן טוב לאיש הזה או סימן רע, יש כאלה שאומרים שזה סימן טוב, שזה אומר שהוא צדיק שקרה לו הנס, ויש כאלה שאומרים שזה סימן רע שהיה צריך לשנות את הטבע בשבילו. אז פה הרב מדבר על זה, פה זה על הטוב, כן? ונס נכון הוא לעשות אפילו במערכות הבנייה של גוף האדם, גם לטובת יונק שדיים אחד לחלקלהו, ויש בטח על זה צפייה מקדם מאז שזה הזמן, זה המקום, זה האיש ראוי הוא להיפגש במעמד יוצא מכלל הסדר של הטבע המונק באופן כזה, גדולים מעשי השם דרושים לכל חפציהם. במקום הזה בגמרא הרב מסביר את זה. אז שוב, אני לא יודעת למה בדיוק אנחנו קוראים נס ולמה אנחנו קוראים סייעת הדשמיא, אבל הכל זה באמת כדי בסוף ללמד אותנו שהכל נס. הכל, גם מה שאנחנו רגילים וגם מה שאנחנו רואים באפרוריות ובשגרתיות, הכל נס. טוב, זה חלק מהשיח שלנו לקראת חנוכה בעזרת השם.